אוקיי. שלום לכולם, אלה שפה במכון ולצופים שלנו בבית. אנחנו אורחות צדיקים, שיעור מספר 8. הפעם פרק שנקרא שער הרחמים. תודו שזה שם, נכון? יש כזה אפילו שיר, שער הרחמים, שם מושך. אז סיימנו פעם שעברה את הצמד של בושה ועזות, כן? בושה, סליחה, אהבה ושנאה. סליחה, סיימנו את הצמד אהבה ושנאה. ראינו מה צריך לאהוב ומה צריך לסנוע. ועכשיו נראה על מה צריך לרחם, ופרק אחרי זה, מה צריך להתאחזר. בסדר? זה שני צדדים שונים בנפש. טוב, הפעם זה יחסית פרקים קצרים, שניהם, אז נוכל ככה לקרוא את הדברים בפנים. אז בואו נתחיל. שער השביעי, שער הרחמים. הרחמים, אומר ארוחות צדיקים, זאת היא המידה, היא משובחת מאוד. והיא אחת מ-13 מידות המיוחסות לקדוש ברוך הוא, כדכתיב רחום וחנון. וכל מה שיוכל לאדם להתנהג בה, יתנהג וישתדל. וכמה שאדם רוצה שירחמו עליו בשעת צורכו, כן ראו לו שירחם על מי שיצטרך. כמו שאמר הכתוב, ואהבת לרעך כמוך. טוב, אז בואו קודם כל נסביר מה זה המילה הזו רחמים. בדרך כלל, שאומרים את המילה רחמים, אוטומטית המילה שצפה לנו בראש זה ויתור. נכון? מה זה לרחם? לוותר למישהו. אני מרחם עליך, ולכן אני מוותר, למרות שאתה חייב כך וכך כסף, למרות שעשית מעשה רע, אנחנו מרחמים עליך ומוותרים לך על העונש. אז קודם כל, מן הסתם כבר יודעים שזה לא נכון. למה? כי ישנו למשל ביטוי שאומרים בחז"ל, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, מה ההמשך? יוותרו מאב. כאילו, זה לא נכון. אין מרחמים בדין, יש כזה אמרה גם של חז"ל. לא. רחמים לא הכוונה במשמעות של ותרנות וחולשה וזה, אלא המילה רחמים זה מילה, מסבירים חכמים, מלשון המילה רחם. בסדר? מה זה רחם? רחם, נכון, זה אותו מקום בגוף של האישה ששם העובר צומח. נכון? במשך 9 חודשים העובר נמצא ברחם, ורק אחרי 9 חודשים הוא יוצא. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? העובר, כמו שאם נוציא אותו עכשיו באמצע הרחם, ניקח אותו באמצע הלידה ונוציא אותו מיד לאוויר העולם, הוא לא ישרוד. הוא יהיה פג, נכון? פג זה פג תוקף, כאילו משהו שיצא לפני זמנו. הוא לא ירזק. היום, ברוך השם, יש לנו כבר טכנולוגיה שמאפשרת גם לפגים לשרוד. אבל בעבר, אם הלידה הייתה לפני הזמן, זה נגמר. אז מה הכוונה בעצם רחמים? רחמים לא הכוונה שאנחנו מוותרים לעובר, אלא אנחנו אומרים, תקשיב, אנחנו ניתן לך 9 חודשים להתחסן, ניתן לך 9 חודשים כדי לגדול, ואז אחרי 9 חודשים שאתה תצא, אתה תהיה כשיר לעמוד פה בעולם. כלומר, אם תנסו לנסח את המילה רחמים בהקשר הזה, איזה מילה נשתמש בה? לא ויתור, אלא... העצמה, אוקיי, תן עוד מילה. המתנה. במילה אחרת, סבלנות. אתם מבינים? זה בעצם הרעיון של המילה רחמים. שאנחנו אומרים, השם, השם, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוס ורחם עלינו, כל ה... לא הכוונה שכולנו את הלכות תוותר לנו. לא, לא. אדם עשה עבירה, הוא צריך ליתן את הדין. אתם מבינים? צוחקים, לבוא ובבקש מהקדוש כוש תרחם אלינו, תוותר לנו, זה כמו להתחנן לפני מורה למתמטיקה, בבקשה, בבקשה, ש2 + 2 יהיה שווה 5, בבקשה, אני כתבתי כל כך, אני מסכן ואני התאמצתי למבחן, בבקשה תעשה ש2 + 2 יהיה 5. 2 + 2 שווה 4, הנה, זה הנתון. אני מרחם עליך, זאת אומרת, אני רואה שהשקעת ולמדת, ויש לך לא, נסיבות חיים קשות, ועכשיו אנחנו נהיה סובלנים, ערך אפיים, כן? אף ארוך, כן? אף זה תמיד ביטוי למקום שהאדם כועס, כן? נכון? אז חרון אף, האף נהיה אדום, כאילו זה מרכז הפנים האף, אז שהאדם, כן, שהקדוש ברוך הוא כועס, אנחנו משתמשים בביטוי, והאיחר פה, ויש כאן איזה ערך אף, זה לא לחוס. אתה מבין, ההפך מרחמים זה אכזריות, כן, מה שנראה בהמשך, או כעס. זאת אומרת, היכולת של האדם, השם מעריך פה לרעים ולטובים. אנחנו נותנים סבלנות. אני נותן לך אשראי, אני נותן בך אמון, שאתה עכשיו תלמד שוב למבחן, ואתה תתקן את התוצאה. אתה בסוף תגיע ששתיים עוד שתיים שבארבע. אנחנו לא נרחם בדין, אנחנו לא נשנה את המציאות. עם ישראל צריך להגיע לאן שהוא צריך להגיע. כל אדם צריך למלא את הייעוד שלו בעולם. זה שעכשיו אתה תבכה ותבקש שיוותרו לך, זה לא יקרה. אנחנו מבקשים רחמים. אנחנו מבקשים שהדברים יצמחו לאט ובקצב שאנחנו נוכל לעמוד בו. זה הרעיון. מה זה מידת הרחמים? היא משובחת מאוד. כאשר אדם רחמן, זה בעצם אדם עם סבלנות. אדם עם אריכות אפיים. אדם עם יכולת לראות מה שנקרא מהלכים ארוכים. זה הכוונה, אדם רחמן. זו מילה מאוד חשובה. עד כדי כך שבארמית, איך קוראים לקדוש ברוך הוא? רחמנה. רחמנה, רחם עלן. יש גם מקום שהתורה נקראת רחמנה. כן, הקדוש הוא התורה. הדברים הכי חשובים בעולם מופיעים ברחמים. רחים, גם בארמית. רחים רבנן עליו. מה זה רחים? אוהבים. רחים זה אהבה, זה חיבור. אהבה, התורה, הנצח, הקדוש ברוך הוא, מופיע ברחמים. אדם צריך להיות עטוף ברחמים, ברחמים על העולם וברחמים על עצמו. שוב, אנשים מאוד מלבלים היום. רואים, כולם, בטח, רחמים היום, זה תכף נראה, זה היום האופנה, לרחם. זה... אבל יש רחמים שהם מתוך חולשה. אדם מרחם על עצמו, לא דורש ממנו שום דבר ורק רוצה שיוותרו לו. לא. אומרים, אנחנו מאמינים בך, ולכן דווקא הרחמים הם, כמו שאבא, תכף נראה את זה, אבא, איך הוא מרחם על בניו? בזה שהוא דורש מהם, לא בזה שהוא מוותר להם. הנה, תראו. הבורא יתברך, אומר ארוחות צדיקים, חילק זאת המידה לצדיקים ולעבדיו להכירם בה. כאשר ידעת ביוסף, כי נחמרו רחמיו. כן, שם על האחים. כן, מה זה נחמרו רחמיו? אתם האחים עשיתם לי רעה. ובנימין, וקיצור, יש פה חשבונות שצריך, כן, הפשט הוא כאילו שיוסף רצה לסגור חשבון עם האחים שלו, ואז שהוא ראה את בנימין, חומרים, רחמיו נחמרו, אמר, לא, לא יכול בזה. נחמרו רחמיו, כנאי, יוסף, בזה שהם הביאו את בנימין, האחים, הוא מבין שהאחים עשו פה תשובה. שיש פה רחם, שיש פה משהו שצומח בכל המהלך הזה. כי נחמרו רחמיו, וראוי למשכיל שתהיה מידת הרחמים והחנינה תקועה ונמצאת בליבו כל הימים. אמנים, זו מידה מאוד מאוד חשובה. עד כדי כך אומרים חכמים שמי שיש בו אכזריות, הוא כנראה צריך לבדוק האם הוא מזרע ישראל. למה? כי עם ישראל הם מאופיינים בשלוש מידות. מה? בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. עם ישראל היה מאופיין ברחמים. טוב, זה כמובן דברים ש... לא, אפשר להוכיח אותם מדעית, אבל תקראו סיפורים על, על כל מיני סיפורים שהיו בגלות ועל יהודים וזה. אתם תראו שהיסוד הזה של רחמים, עשיית חסד, זה, 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 זה דברים שהיו מאוד מאוד נוכחים ב, ב, בעולם, בעולם היהודי. טוב, היום... נקודה כנראה שצריך טיפה לשפר, נדבר על זה. ויש כמה מיני רחמנות, אומר ארוחות צדיקים, והם רחוקים זה מזה. רחמי האב על הבן, זהו רחמנות הבא מטבע כל החיים, כדרך הכלבים והבהמות. כמו שמענו, על מה אתה מרחם? אם אתה מרחם בהבנה הפשוטה, שמענו רחמים זה ויתור, ואתה אומר, שמע, זה טבעי, נכון? אבא רואה את הבן שלו, הוא מתמסמס, הבן שלי... אני רוצה לוותר לו, קשה לי לראות. הוא אומר, ארוחות צדיקים, זה כמו דרך הכלבים והבהמות שמרחמים על בניהם. כאילו, יש כזה אינסטינקטים, נכון, בטבע, שחתול, חתולה, הכלב, הם מגינים על הגורים שלהם וזה. אז מה? מה אתה רואה מזה? שההגדרה של רחמים באמת זה לא העצם זה שאתה מגן על הילדים. זה אינסטינקט הבאי, זה אינסטינקט אמאי להגן על הילדים. מה זה? זה... להבין מה טוב לילד ולחנך אותו בצורה כזו שבאמת הוא יצמח ברחם, שהוא באמת יגדל. לכן אם ימנע, אומר ארוחות צדיקים, שבט מוסר מבנו, כי נחמרו רחמיו עליו לעקותו, ומניחו ללך בשרירות ליבו הרע, הנה זה רחמנות תורד ומאבד את הבן מחיי העולם הבא. יצאו, חוסך סבתו, שונא בנו. מה אתה מרחם פה על הבן שלך? יש לך בן שהוא עושה דברים רעים. אתה צריך עכשיו לעשות פה משהו. עכשיו, איך בדיוק עושים את זה? זה לא נכנס פה. לפעמים באמת חלק מהחינוך זה באמת לשתוק ולתת סבלנות, בסדר. אבל העיקרון, אתם מבינים? האורחי צדיקים, כמו כל מידה פה, הוא מחדד את המידה. מידה זה לא... המילה רחמים זה מילה שאפשר להלביש אותה על המון דברים. זה לא. רחמים זה אם אתה בכוונה המקורית של המושג רחמים. הכוונה של המושג רחמים זה שהרחמנה ירחם עלן. כן? שהקדוש ברוך הוא יופיע את השלמות שלו בעולם. ובשביל שהקדוש הוא יופיע את השלמות בעולם, לפעמים צריך לתת סתירה לילד. כן, לא חלילה, באופן ממשי, שלא יתבעו אותי פה בזה, באופן מטאפורי. צריך לפעמים לתת לילד איזשהו גבולות, כן? וזה מה שיגדל אותו. זה הרחמים האמיתיים. פה מקניה, אתם רוצים זה... אנחנו מרחמים לפעמים על העולם דווקא בזה שאנחנו נלחמים ברע. זה הרחמים הגדולים. בשביל לרחם צריך להיאבק. הנה האדון, הוא בא ואומר, הנה האדון מרחם על עבדו, והאדם המרחם על חברו במקום שמקווה מנה תועלת, בכל זה היא טובה מאוד שיתפוס בליבו מידת הרחמנות. בסדר? זאת אומרת, זה שהאדם מרחם על העבד שלו ועל החבר שלו, כן, כדי שיצא מזה תועלת, שוב, לא מצד הרחוכית הזו, שאני לא יכול לראות פה את ה... מה שהוא מנסה פה להנחיח רוחות צדיקים, זה את הרחמנות הזולה הזו, שבן אדם כאילו אומר, אני לא מסוגל לראות את זה, לא מסוגל. אני עכשיו פה רואה איזה, לא יודע, איזה... דוגמה, כן, דוגמה צדית. אתה רואה פה עכשיו מחבל, הרס את ה... צריך עכשיו להרוס את הבית שלו, כן? למה אני רואה ויראו להרתיע פה את כולם. מה, אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לראות איך שהורסים בית של ילדים קטנים. מה נסגר איתך? אתה לא מבצע את המשימה, אתה אכזר. אני יודע שאתה צריך עכשיו פה אתה צריך להביא תועלת לעולם, ואם להביא תועלת לעולם זה עכשיו להיות נוקשה, אז זה חלק מהרעיון. אבל הטוב המעולה שבמידת הרחמנות שירחם על בנו להביאו לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב, אב לבנים יודיע למיתך. והנה, וירחם על נשמתו יותר ממה שמרחם על גופו, אתה מבין? זה הדבר המרכזי. זכור את זה. זה שעכשיו הבן שלך, או מי שזה יחבק אותך ויגיד לך, ברור, מה החוכמה? תקח ילד קטן. הילד מבקש ממתקים, תן לו, מבטיח לך. בטווח הקצר אתה תרגיש יותר טוב. אבל אתה רוצה לחנך את הילד, נכון? אז לפעמים צריך להתאחזר עליו. כלומר, להגיד לו, לא. אין, אתה קודם כל אוכל את הירקות, רק אחרי זה אתה אוכל את הקורפלקס עם הקריות. לא פשוט, זה אכזריות, יודעים איזה אכזריות, הילד. אני רוצה קודם. לא, אתה תאכל קודם את הירקות. וירחם על נשמתו יותר ממה שמרחם על גופו, וצריך להקותו בשבט מוסר, להדריכו בדרך ישרה, אפילו באכזריות, כי זו אכזריות היא הרחמנות, כן, כמובן אכזריות, לא מה שאנחנו קוראים אכזריות, כוונה היא בקשיחות שצריך, כן? ואף המגדל יתום, שנאמר עליו כל אלמנה ויתום לא טענו, מצווה להלקותו בכדי ליישרו לדרך ישרה, כן? שוב, אל תיקחו את הדברים, הדרכה מעשית, אחות צדיקים כתב את הדברים לפני 1,000 שנים, השיטת חינוך הייתה, אז שאנשים הלקו אותם, הם לא לקחו את זה קשה כמו היום. היום זה כבר פלילי. אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. ואף על פי כן צריך לנהל היתום ברחמים יותר משאר כל אדם, אך לא יניחו ללך בסירות ליבו. והנה, וכאן מגיע המשפט החשוב, שימו לב, עכשיו דיברנו על אחרים. איפה אחי אדם מרחם? אמרנו, יש כל מיני רחמים מזויפים, שאדם מזייף ברחמים שלו על הבן שלו, על התלמיד שלו, אבל יש... איפה האדם הכי מזייף את הרחמים? על עצמו. זה היום ההתמחות, רחמים עצמיים. אני מסכן. אני מסכן, אדם, צריך לקום בבוקר. מה? ישנתי רק 6 שעות, קשה לי, אני עייף, בסדר, רחמים. קשה לי ללמוד, קשה לי לעבוד, קשה לי לדרוש מעצמי, וזה, טוב, זה היום לעבוד על הנושא הזה של... לדבר זאת שנגיע לשאר האכזריות. אדם צריך לדעת קצת להתאכזר על עצמו. כלומר, להיות נוקשה עם עצמו, לדרוש מעצמו דברים. זה בעיקר, לפני האחרים. לדרוש מעצמו. זה לא, לא נורא.
מה הבאלנס?
תראה, זה, א', יש לך גבולות תמיד, הלכה ותורה שלאט לאט מיישרות אותך, והמון המון ניסוי ותהייה. אדם, נכון, ילד קטן, באמת לא יודע איפה עובר הגבול של הכוחות שלו. לכן הוא צריך את האבא, אמא, שישרו אותו. בחור, לצורך העניין, בגיל 19, 20 וזה, הוא כבר אמור לדעת כמה למשל שעות שינה הוא צריך ללילה בשביל תפקד טוב. אז אם אתה רואה שאתה ישנת את השעות שינה האלה, ובבוקר אתה בכל זאת, היצר הרע מפתה אותך, שתרחם על עצמך. אז אתה יודע שזה יצר רע. אתה יודע שזה באמת, אתה אובייקטיבית, לא מסוגל לתפקד וזה, אז בסדר, אז אתה מבטר. אתה לא מבטר, אתה אומר, אני צריך פה עוד קצת זמן בשביל... כן, זה תהליך שאדם צריך להכיר את עצמו, אבל... אני אומר, ככלל, יש היום, כל תקופה יש לה את הדגש שלה. היו תקופות בהיסטוריה, לא יודע, המאה ה-19. זו הייתה תקופה שהאנשים היו קשוחים. אז שם באמת היה צריך הרבה לדבר על חשמל, על תחמיר עם עצמך יותר מדי. היום אנחנו נמצאים בתקופה, תבין, שאנחנו בצד השני של הסקאלה. היום כולם סטלנים. כולם זה... אז בניסיון שאני מכיר... לא הכרתי, אתה מבין, יש כל מיני סיפורים, לפעמים מספרים על ישיבות, או על, היה במאה ה-19, היה ישיבה, מאוד התפרסמה כולה, ישיבת נוברדוק, זה היה השם. שזו הייתה ישיבה שאנשים ממש ככה התאכזרו על עצמם ברמה מטורפת, כן? סורטים את עצמם, פוגעים בעצמם, זה. אז זה כולם אוהבים לספר, אין, אוי ובוי, זה יצר טראומה. דורות גדלו על זה שלא... היום אני טוען שאנחנו בתקופת הפוסט-טראומה של של הנוברדוק. היום כבר אנשים שכחו מזה, והיום כולם הלכו לכיוון השני. עולם צמר גפן וזה וזה. אני לא הכרתי כמעט, לא אומר שאין, אבל לא הכרתי כמעט בחורים שהם מתחו את הגבולות, את הכוחות שלהם יותר מדי. אני מכיר המון בחורים שסוקלים יפה מאוד ב... בפנימיה ולא דורשים מעצמם. זה שבחור מתמוטט לי בבית מדרש כי אין לו מספיק שעות שינה, יש דברים כאלה, אבל זה חריג. אני, אם יש... יש, תמיד יש. שאני, לפני שהתגייסתי בצבא, אז היינו שיחה, אם תמיד חכם חשוב, שתנו הדרכה לצבא. אז הוא אמר, צריך אומר שאתה קם בבוקר, אתם מובחם אחרי שירות צבאי מכירים זה, נכון? קם בבוקר יש מסדר חופל, נכון? מה זה מסדר חופל? זה יאללה, כל המחלקה עומדת שם. כי מה שנקרא, win-win situation. כאילו, א', אולי אתה מרוויח את הזמן של המסדר, נכון? במקום לעשות שם עכשיו שטיפה של החדר, אתה כבר הזה. ובאמת, לך תדע, אולי תקבל איזה בית עם ג' וזה. אז הוא אמר לו, אני זוכר, הוא אומר, אני לא רוצה לראות שאתם הולכים למסדר חופל, אלא אם כן אתם באיזה... מרגישים ממש פיקוח נפש. אז הוא שאומר, על מה, אם אני מרגיש לא טוב, ולא יודע, יש מסע. אז הוא אמר לו, אני זוכר את זה עד אחר, אמרתי, אתה מרגיש לו טוב? כן, לא במקרה קצר, מרגיש לו טוב קצת. הוא אומר, תלך למסע, מקסימום, הוא אומר, תתעלף. זה משפטים, זה... בסדר, אני אומר שהוא אמר, לא אמרתי, אני הוא אמר לזה. באמת, היה איתי את זכר במחלקה, מישהו רציני. הלאה. תתעלף. בסדר, ו... ואיך אומרים, בסדר, התעלף כאילו, לא התעלפו את זה. כאילו קצת, אתה יודע, חולשה באמצע המסע. אז הרימו אותו. אז שוב אני אומר, זה מסוכן כמובן הדרכות כאלה באופן כללי, כי יש אנשים באמת שלוקחים את זה לכיווני קצה. אבל בגדול אני אומר, לא עכשיו ברמות של פגיעה פיזית מנה. אבל דרישה מבן אדם, כמו שאמרנו, לקום בשעה המוקדמת, לבצע את המשימות שלו, וזה לא לרחם על זה. זה לא... עוד פעם, כל מקרה אפשר לבוא ולהגיד, אולי אז אני כן עובר את הגבול. אז אני אומר, עת ומשפט ידע לב חכם, כל מקרה לגופו. אבל באופן כללי, יש כזה, הגאון מבינה, יש לו כזה הדרכה, שהוא אומר שאם יש אדם מתלבט בשתי אפשרויות, ששתיהם שקולות. שתי אפשרויות שקולות, יש צדדים לפה, צדדים לפה. הוא אומר, אתה יודע איזה אפשרות תבחר? הוא אומר, הפחות נוחה. תלך. תלך לאפשרות הפחות נוחה. למה? כי רוב הסיכויים שהיצר הרע, שאתה בוחר את האפשרות הנוחה, היצר הרע הוא מעורב פה. אז אני אומר על אותו משקל. שמאדם, עוד פעמים לך, ברור, אתה לא מרגיש טוב, לא זה, בסדר. אבל אם אתה כזה בספק, וזה, תלך על, על האופציה הפחות נוחה. בסדר? תאמץ, קרה כלום. ולכן הוא בא ואומר, וגם צריך שלא ירחם על עצמו יותר מדי, אלא צריך לייסר עצמו ולחוף יצרו הרע. לעומת זאת, כן ירחם על קרוביו העניים, כדי כתיב ומשכה לא תתעלם, וגם לעניים ירחם, וביותר ירחם על ירי השם, וזה עיקר הרחבנות, החונן ומרחם ומודי השם, אז ראו צנות. זאת אומרת, אומר, תאריך רחבים שלך בעיקר תפנה כלפי אחרים. כלפי עצמך תהיה פחות רחבים. אבל, הוא אומר, סין, נבד פה, זה היה הבנה אחת, אבל, אומר לך צדיקים, יש רחבנות שהיא רעה יותר מאכזריות. זו פסקה שלדעתי, אורחות צדיקים כתב אותה לפני 1,000 שנים, לא, מתי שנכתב, וזו היה פסקה לא מובנת עד הדור שלנו. זו פסקה שנועדה בשביל המאה ה-21. תראו מה הוא כותב. יש רחמנות שהיא רעה יותר מאכזריות, כגון המרחם על הרשעים והמחזיק אותם. אתם יודעים איך קוראים לזה היום? פוליטלי קורקט. מכירים את המושג הזה? פוליטלי קורקט. מה זה פוליטלי קורקט? היום אנחנו חיים בתרבות שאומרת אין אמת, נכון? אין אמת, אין, זה, אף אחד לא יודע מה האמת, אין אלוהים, אין ערכים, אין כלום. כל אחד יעשה מה שבא לו, נכון? ברגע שאדם חי בצורה כזו שאין אמת, אז כל אחד הולך נכון לפי מה ש... באופן טבעי, במצב כזה, למי תמיד אנחנו נוטים? אם אין אמת, ויש לך עכשיו שני בעלי דין, נכון? אחד עני והשני עשיר. אחד חזק והשני חלש. אם אין אמת, אין קריטריון, אין תורה, אין דין, אין זה, והכל פה זה רק תחושות. באופן טבעי, לאן תלך? לחלש. חלש. יש פה ילד, אין לך זה שהוא לדוגמה. יש פה ילד פלסטיני, חמוד, משכן כזה, מרזיק אבן. ולעומתו יש חייל צהל, גדול, עם נשק. הילד מסכן, אז הוא כנראה צודק. זה היום הקלאסי. אני אומר את זה עוד במקרה די מובהק. יש מקרים היום שזה פשוט הפך להיות סוג של מחלה. אנשים מתקדמים בעבודה לא בגלל הכישורים שלהם, אלא מי יותר מסכן. תבין, יש כמה קריטריונים איך הדברים עובדים. לא אכנס פה כדי לא חלילה לפגוע בזה. אבל יש כזה כבר קבוצות מוחלשות, שימו לב, היום גם לא קוראים קבוצות חלשות, אלא מוחלשות. לא שהן חלשות חלילה. אלא החלישו אותם, הם לא אשמתם, אין דבר כזה שלהם. כן, זה... אני מביא כל מיני קבוצות, לא אומר מי זה מה, שלא חלילה נהיו אשם בחוסר פוליטלי קורקט. גברים מול נשים. יהודים מול ערבים. מבוגרים מול ילדים. בסדר? היום יש כבר כלל. לא משנה מה, מילה שלה מול מילה שלו, מילה שלו מול מילה שלו, אוטומטית אדם, הם מסכנים, אז אני איתם. מה פתאום? אומר אחות צדיקים. יש רחמנות שירה יותר מאכזריות, כגון המרחם על השם מחזיק אותה. מה אתה מרחם לי פה על הילד הזה? זורק אבנים. מה המרחם? הרי שהוא ילד, מה אתה פה... תמיד הוא מסכן, יש לו נסיבות חיים קשות, יש לו... תגיד לי, מה אתה נורמלי? עכשיו אני פה צריך לתת לילד הזה לרצוח אחרים, לזרוק אבנים פה על מכוניות, כי אתה, יש לך בעיה עם הפסיכולוגית, עם הרחמים. הלאה. ויש מכשול גדול לאיש המגביה הרשעים ונותן להם יד, ומשפיל הטובים ומאס בהם, כי הוא מרחם, ועל זה נאמר בתורה, ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול. אדוני, יש כאן מישהו שעשה משהו רע, עכשיו צריך בדין, כדי שהעולם יהיה יותר טוב. לא עושים את זה עכשיו בשביל לפרוק עליו עצבים. שיש העולם יהיה טוב, צריך פה עכשיו זה. חי, יש לי פה עכשיו שני אנשים, שניהם, יש אחד שיותר מתאים לכישורים, יש לו יותר כישורים. מה אתה מקבל לי לעבודה, את הזה שלא מתאים? בגלל שהוא, כן, גם זה אפליה מתקנת היום. מה זה דבר הזה? מה זה דבר? תבין, זה גם מגוחך. נגיד, יש לך עכשיו... צריך לקבל עבודה מכרז של, לא יודע, מהנדס. כן? יש לך פה שניים. אחד שגדל באמת עם חינוך טוב, השקעה וזה וזה, ויש לו ציונים טובים, וזה, והוא מקצוען ומוכשב. עכשיו השני, לא באשמתו, בסדר? הוא, אין לו חינוך טוב ולא ציונים. אתה אומר, לא, אני מקבל לעבודה את, את הזה עם הפחות. למה? כי הוא מקבוצה מוחלשת. הבנתי. אז עכשיו, מאוד נחמד. ועכשיו מה יקרה? שהוא יבנה גשר, הוא אין לו, הוא לא מקצוען. אז הגשר יתמוטט. אז אנחנו נכתוב פה, אני מבין, פתק. פה מתו אנשים בגלל רחמים על ה... מה? והיום מגיעים לאבסורדים חבל הזמן, ברפואה, בזה. כאילו אנשים מקבלים החלטות, אתה נותן פה עכשיו החלטה שהיא לא החלטה שכלית, היא החלטה רגשית. אתה עכשיו מחליט לעשות משהו מסוים בגלל ש... אומר, ארוחות צדיקים, זה לא עובד ככה. רחמים זה לא איזו רגשיות כזו ללא שכל. רחמים זה ההבנה שיש פה באמת מישהו, שלצורך העניין הוא לא קיבל באמת חינוך וכו'. אז אנחנו מרחמים, אנחנו מנסים עכשיו לתת יותר משאבים. אוקיי, הוא באמת היה לו פחות השקעה בבית ספר שלו, ולא היה לו לימודי הנדסה ברמה גבוהה. אז מה אתה עושה? אתה לא נותן לו תעודה של מהנדס, והעיקר שהוא ירגיש טוב. אתה משקיע עכשיו בבית ספר, שבתהליך ארוך הוא ירכוש את הידע. זה כן, זה, זה רחמים. זאת אומרת, אבל אתה לא, אתה מבין, אנשים היום, כאילו בשביל הרחמים ממעפתים את המציאות. הבן אדם לא מוכשר למקצוע, אבל בגלל שאתה נותן לו את התואר, אז אתה חושב שבזה אתה פתרת את הבעיה. עוד פעם, חלקכם, אני מניח, כבר נתקל בזה בחיים בכל מיני דברים, ומי שלא, מבטיח לכם שאתם תפגשו את זה. האוניברסיטה, מקומות עבודה. לא רוצה להיכנס עליכם, באיזה קבוצות אתם נמצאות, אבל נראה לי שרובכם נמצאים בקבוצות החזקות. זאת אומרת שאתם בבעיה. אני רוצה לספר לכם איזה סיפור. עכשיו, אני מטשטש פה פרטים כדי שלא... זה היה... זה מכללה מסוים, מכללה אקדמית. פנתה אליי פעם שהיא רוצה לשלב תלמידים שלי בישיבת הסדר אצלם במכללה. רצו שירשמו אצלם. אז הם באו, אמרו, תקשיבו, נעשה לכם מטבות, כן, ניתן לכם עזרה בשכר לימוד וכל מיני מלגות וזה וזה. טוב. אז היה איזו ישיבה כזו שישבנו, ואז באיזה שלב, כאילו זה היה, היה כזה מצחיק, סיטואציה כזו, יודע, שכל הסגל הבכיר שם, הרקטור, הדיקן, כולם יושבים וזה, ומדברים התלהבות, אנחנו רוצים את החבר שלכם, אנחנו מוכנים ללכת לקראתם, וזה וזה. ואז באיזה שלב הוא אומר לי, טוב, בוא ניגש לפרטים, ואז אומר לי, אוקיי, לחבר שלך אין בגרות, אז אנחנו צריך להשלים להם בגרות. אמרתי, לא, דווקא לחבר שלי יש בגרות. אז הם היו כזה באלם. יש להם בגרות? אמרתי, כן. ואז הוא ממשיך ואומר, טוב, לגבי זה שהם לא עשו צבא, אז אנחנו גם נדאג להם ל... אמרתי, החבר שלי עושים צבא. אז הוא לא מסתכל כזה, ראית, כאילו כל ההתלהבות שלו, כאילו, אה? אמר לי, מה, הם עשו צבא? אז בסוף, ואז אחד שאומר לי, לפחות לא קרבי. אמרתי, לא, רובם חיילים קרביים, אחרי ישיבת הסדר. זו בגרו את זה וזה. אז הם בבת אחת איבדו עניין, מה שנקרא, אמרו לי, טוב, אין לנו מלגה בשבילך. אמרו, יש לנו מלגה לאנשים שלא עשו צבא, לא עשו בגרות. מה, אתה רציני? גם למדת, גם תרמת למדינה. אתה רוצה שגם נעזור לך? למה, מה קרה? אתה חזק, אתה בקבוצה חזק. זה אשכרה עובד ככה היום. יש תחרות מי יותר מסכן, תדעו לכם, זה היום תחרות ה... זה בכל דרך תחום ככה. עכשיו יש בעיה, כי יש כמה סוגי מסכנים, אתה מבין? אז עכשיו לפעמים יש, הוא מסכן 3 והוא מסכן 2, יש, עכשיו זה מאבק. אז הוא בא ואומר, ואומר, על זה נאמר, לא ירחם על אני בדין, כדכתיב ודע לא תהדר בריבו, שלא יתה משפט, עבור דוח כושל אני. אתה לא מתה משפט, אני השם בדין. עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה באופן אישי, בתור שופט, מאמין בעני הזה, ואין שהוא נפל, ומכספך הפרטי, אתה יכול בבקשה להאמין בו ולשקם אותו. אתה לא עכשיו תגיד שהוא לא צריך לשלם לו, ולא בדין, בגלל שאתה נמצא לי עכשיו פה עם איזה שטף רחמים. אני, זה הדין. לא מרחמים בדין. אחרי זה, איך משקמים וזה, זה עוד סיפור בפני עצמו. ויש רחמנות שהיא אכזריות. כגון הנותן צדקה לעני ואחר כך מכביד על אותו עני ואומר נתתי לך כך וכך וצריך אתה לתרוח בעבורי ולעבוד אותי כל אשר עשיתי לך וזה נאמר שאני, טוב, פה הוא אומר כאן כבר משהו כמו מניפולציה. אתה מרחם על מישהו ואז אתה בעצם דורש ממנו מה שנקרא שישלם על הרחמים האלה. אתה אומר אני מרחם, אני מרחם כסף, אבל בעצם אני רוצה לרתום אותך אל ה... לשעבד אותך בצורה מתוחכמת. טוב, זה גם. וגם על הבהמות צריך לרחם, כי אסור לצער בעלי חיים. ועל זה אמרה תורה, עקם תקים עמו, וצריך להכיל לבהמתו כדי שיוכלו. אז הנה, אתם רואים, זה רחמי אמיתיים. יש לך בהמה, יש לך בעל חיים שתחת החיות שלך, תרחם, אתה מאמין בהם, אתה נותן להם את ה... עוד פעם, לא על חשבון בני אדם, כן, קודם, שהוא יוכל ואתה, לא נורא, אתה יודע לדחות סיפוקים. אם ברור, אם יש לך כסף, יש לך שקל, רק 10 שקלים, ברור שעדיף שתקנה אוכל לילדים שלך מאשר לבהמה שלך. אבל ברמה העקרונית, שוב, שיש פה מישהו שהוא באחריותך, אז אתה צריך לרחם עליו, אתה צריך כמובן לנסות להשקיע בו כמה שאפשר. מידת הרחמנות היא סימן לזרע אברהם אבינו, זרע ישראל, כדכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. לכן כל אדם ירגיל עצמו לדבר כל דבריו בלשון תחנונים ורחמנות. בסדר? אדם צריך לפתח שפה כזו של תחנונים ורחמנות. שוב, לא ותרנות, אלא... מה זה?
מה זה קשור תחנונים?
תחנונים זה מה שאנחנו קוראים היום אמון. אמון, אמון. אתה מבין? תחנונים ורחמנות, זה הכוונה. אדם צריך לדבר בשפה של אמון. אני קדוש ברוך הוא, א', בוא נגיד על עצמו, קדוש ברוך הוא, אני מאמין שאתה תיתן לי את הכוח ללכת ולהתקדם. לא, אנא השם, תרחם, תוותר לי. אנא השם, אני, גם כלפי הילדים, אני מאמין בך שאתה יכול לצמוח, ולכן אני עכשיו מאתגר אותך ודורש ממך כך וכך דברים. זה הכוונה לשון תחנונים וזה. גם בית התפללו יעשה תפילתו תחנונים. אתם מבינים? זה הכוונה תפילתו תחנונים. לא תפילה איזה התבחיינות. לא זה הכוונה. אלא תפילה שאנא השם, אני לוקח אחריות על מה שעשיתי, והשיבנו בתשובה שלמה לפניך. סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל על מלכנו כי פשענו. אני רוצה לתקן, אני רוצה לשפר. אנא, חוס ורחם עלינו. ומאוד יקבל אדם שכר גדול מדברי רחמנות בדברו הלב אני, דברים רכים. ורבים יודעים מצוות הדיבורים, תראו איזה משפט יפה, מצוות הדיבורים, לדעת לדבר עם אני ברחמים. שוב, יש כאן מישהו, עוד פעם, לא מוותר לו, לא כלום. אלא יש פה עכשיו מישהו מסכן, שאתה יכול לעזור לו וזה יעזור לו. תעשה את זה בצורה של רחמים, לא בצורה של איזה, טוב, כך, כך, ועוף בני. אלא משהו שבאמת מצמיח את הבן אדם. היום אגב, הרחמים הכי גדולים זה בדיבורים. היום ברוך השם, רוב האנשים לא מחזרים על הפתחים. היום מה בדרך כלל בן אדם צריך? מילה טובה. מה זה מילה טובה? מילה טובה זה לא לספר לך דברים שלא אמיתיים. אתה מלך, אתה... נפלת, אבל תראה איזה דברים טובים יש בך. תראה, זה, יש בך המון נקודות שאתה... זה, וגם את הנקודה הזאת לשפר. אתה מבין? זה רחמים, זה תחנונים, זה דיבורים טובים. הלא תראה כאמור רבותינו נותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, אבל המפייסו מתברך ב-11 ברכות. אתה מדבר עם בן אדם, זה עיקר היום הצדקה, בכל המובנים. תחשבו על זה. לא, אל תכנסו לראש רק של עני כמו פעם. היום יש הרבה אנשים שיש להם כסף, אבל מה שהם צריכים זה אנשים שירחמו עליהם, כלומר שיאמינו בהם. שיתמכו בהם, בכל הרגעים בחיים. הלא תראה גם רבותינו, נתן פרטה לעני ולמשל ברון, ועשו באחז הרבחות, לכם בדיבור שפתיו, ילבט צדקה לדבר עליו ועני, ויהיו דבריו בנחת לעני ואביון, וינחמים מעשיו ומצבון ידיו וינשאו. ואתה בן אדם, תראו איך הוא מסיים, ארוחות צדיקים, דברים נפלאים. ואתה בן אדם, תרחם על נשמתך. מבינים? למה הוא צריך להגיד לרחם על נשמתך? אם היינו מבינים שלרחם זה ויתור, לא צריך להגיד לבן אדם תוותר לעצמך. זה אמרנו בן אדם, עושה את זה גם ככה באינפלציה. תרחם על נשמתך, כלומר, תאמין שאתה יכול להתקדם מפה. תשקיע, תבין אם זה בעצם תרחם על נשמתך. תפסיק לוותר לעצמך. תרחם על עצמך בזה שעכשיו תלך ותתאמץ ותתגבר על הקושי. למה? כי נשמתך מתקיימת לדעת להביא אל תענוג מופלא שלא ראת עין, ולא יאביאך רוב תאוותך לחתו, ותהיה נדחה מאור לחושך. אתה מבין, אדם שנותן לתאוות להשתלט עליו, הוא מתחזר על עצמו. אתה הורס לעצמך את החיים, בן אדם. הלב לפעמים נקרע לראות מקרים כאלה. מה אתה עושה לעצמך? זה רוב הבעיות שבן אדם מכניס את עצמו, אתם מבינים? בעיות מבחוץ, יש, אבל זה... קרה בעיות, יש בן אדם, מה, למה? תראה, אתה בחור, אתה יושב, אתה לומד, אתה מתקדם, מה? מה, מה, מה זה השטויות? לא חבל. לא חבל על כל. אם זה משפחה, יש לך משפחה, יש לך ילדים. מה אתה זורק הכל בגלל איזה רגע של תאווה? תרחם על עצמך, עזוב את הילדים שלך, את אשתך, תרחם על עצמך. מה אתה רוצה שיצא ממך בגיל 60? מה? זה מישהו בודד ומסכן. תחשוב לטווח ארוך. חמו על עצמך וחוס על נפשך ואל תחלל הוד נשמתך באבלי התענוגים. אמר החכם, מן הנדיבות יעמוד אדם במידת הרחמים. בדברי שלמה מצווה על הרחמים ועל חנינה באומרו, עצל לקוחים למוות ומתים להרג. תמיד, בזה אתה ניצל מהמוות ומההרג. מזה שאתה מרחם על עצמך. ומעלת המידה הזאת תבחין ותשכיל אשר הבורא מתברר, מתנהג בה עם כל הברואים שנאמר ורחמיו על כל מעשיו. זה ההנהגה של הבורא בעולם. הקדוש ברוך הוא מרחם על העולם הזה. העולם הזה, נכון, אנחנו חז"ל, אם היה צריך לעמוד במידת הדין, לא היה עומד אפילו שנייה אחת. אם אתה עכשיו, את האמת המוחלטת כאן ועכשיו, מי יצטק לפניך בדין? מה זה רחמים? הקדוש ברוך הוא נותן פה עכשיו טווח, הכל בסוף יבוא, אתם מבינים, יש חשבון אלוקי מדוקדק. כן, אומר הנביא, צרור לא ייפול ארצה. שום פירור לא מוותרים. אתם מבינים, הקדוש הוא לא שוכח, יש לו זיכרון חזק לקדוש ברוך. יש לו שם גיבוי על כל דבר ודבר. אבל יש תהליך ארוך, אתם מבינים, תהליך ארוך שהקדוש הוא מנהל את העולם. וכל פעם שאתה נתקל בחיים באיזה רגע כזה, צור, שנראה לך שחטפת עכשיו את המכה מהחיים, תדע שיש לנו אב רחמן בשמיים. אף פעם אין דבר כזה בלי תקווה. תמיד יש תקווה, תמיד, ואפילו במקרה הכי גרוע, אין תקווה בעולם הזה. יהיה תקווה בעולם הבא. זה גם סוג של רחמים. חשוב לזכור דבר הזה. אמרנו, רחמים, רחם, צמיחה. לפעמים יש דברים שנכון. פה היה לי מקרה פעם, לא משנה כמובן פרטים, אדם שעשה טעות גדולה בחייו, שזהו. שאני דיברתי איתו, זה כבר היה בסוף ימיו. ובצדק, כאילו, זה לא נאמר במפורש, אבל זה היה תחושה שמשהו לא ירצה לתקן, זה כבר לא, כאן זה כבר לא יעזור. בסדר, הילדים כבר לא איתו, המשפחה לא איתו, הבן אדם כבר עומד יום אחד לפני מותו. אז קראתי איתו משהו, לא בדיוק את הפסקה הזו, אבל שזה ההרון הכללי. קדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמן, מרחם רחם עלינו. קדוש ברוך הוא ירחם עלינו. יש דברים שאדם מספיק להתרחם, כן, לצמוח פה בעולם הזה. ויש דברים שאדם, הקדוש ירחם עליו בעולם הבא. אבל רחמיו על כל מעשיו, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא תמיד יביא כל דבר אל התיקון השלם שלו, בעזרת השם. נרחם עליכם ונעצור את השיעור עכשיו.